שלום וברכה ושיבה נעימה אל ספסל הלימודים. תודה רבה. ובכן, אנחנו ממשיכים כהרגלנו בלימודנו המרתק והקבוע בספר מסכת אבות מאת רבי יהודה הנשיא. ואנחנו בפרק ד', אם אני לא טועה, ואם אינני טועה, אני חושב שאנחנו גם במשנה ג', או שאני טועה. אולי כבר למדנו את המשנה הזאת? זהו. טוב, מכיוון שאף אחד לא מרים את הכפפה, אז אני אלמד את משנה ג'. הוא היה אומר. הגענו למשנה ו' ואתה אומר. וואו. כן, וואי וואי וואי, אז התקדמנו הרבה. את משנה ו' בעצמה למדנו?
שם שלו.
לא. מה אתה אומר? למדנו אותה? אה, לא, בסדר, אוקיי. אז אם כן, אנחנו בפרק ד' במשנה ו'. רבי יוסי אומר. מי זה רבי יוסי? זה רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי בן חלפתא נחשב לגדול שבתלמידי רבי עקיבא, הוא נחשב אפילו במידה רבה כשווה לו בערכו. ולכן לא פשוט לחלוק על רבי יוסי. יש ביטוי של רבי יהודה הנשיא, ענן עלוביה פלגינן הרבי יוסי. אנחנו העלובים מעיזים לחלוק על רבי יוסי. כלומר, ודאי הוא חלק על רבי יוסי, כי אם הוא יש לו ראיות נגדו, אז הוא לא יכול לקבל את דעתו, אבל הוא נחרד מעצם העובדה שהוא חולק על רבי יוסי. אז זה גם שלי? וואלה. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. טוב, קודם כל יש מילה פה שצריך לברר מה פירוש המילה גופו. המילה גוף בחז"ל, בדרך כלל, אין משמעותה כמו המילה המודרנית גוף. כשאנחנו מדברים על הגוף, אנחנו מתכוונים לחלק הגשמי, הבשרי והעצמות שלנו, בשר ועצמות, וזה אנחנו קוראים גוף. במשנה זה בא בהשפעה של הארמית, המילה גופה בארמית פירושה הדבר עצמו, עצם הדבר. זה נשאר בגופו של עניין. מה? לא, עצמו, עצמו, לא בלי להיכנס לעומק הזה. גופו, למשל, אז אם הוא מכבד את התורה, הוא בעצמו מכובד. כן? כלומר, גופו מכובד. על הבריות, וכל המכבד את התורה, גופו, הוא עצמו מבוזה. מחולל על הבריות. זה הפשט היותר פשוט. מה המשמעות של הדבר הזה? שאדם לפעמים מחפש כבוד, ולכן, לפני שהוא מחפש את הכבוד, הוא ממעיט בכבוד של התורה, או של כל דבר אחר, כיוון שהוא צריך לייחס את הכבוד לעצמו, אז הוא לא יכבד את התורה. על זה אומר לו רבי יוסי, אתה עושה טעות גם לפי שיטתך. אם אתה מכבד את התורה, אתה בעצמך מכובד. מדוע? כי אתה מחובר אל דבר שראוי לו הכבוד. תורה היא גילוי של הכבוד העליון, כן? ככבוד שמיים, ולכן כבוד התורה היא כבוד האדם. עכשיו, מזה אפשר להשיג גם מסקנה לגבי גינוני הכבוד החיצוניים. זה רבי חיים מוולוז'ין אומר, שהמילה גוף כאן מתחברת גם למשמעות שאנחנו נותנים למילה גוף, שהאדם יהיה למשל מוכן לעבוד קשה, להשיג הרבה ממון וכו', כדי שיהיה גופו מכובד. ויש יצר הרע כזה, למשל אדם יאמר, טוב, אם אני תלמיד חכם, אז אני צריך לכבד את עצמי, ואז הוא זקוק לרכוש בגדים יקרים. הבגדים העיקריים דרשו ממנו זמן כדי להשיג את הממון, כדי לרכוש את הבגדים האלה. אז על זה נאמר, וזה כאן הטעות, כן? כי אם הוא מכבד את התורה, אז זה לא משנה איך הוא לבוש. גופו מכובד. מה שאין כן, אם הוא מחלל את התורה, אז אין גופו, אפילו גופו לא מכובד בעיני הבריות, מחולל הבריות. כן. כן, אז הלל הלך לעשות מצווה ולכבד את גופו, כן? הלך לבית המרחץ. וגם רבי יוחנן היה קורא לבגדיו מכבדותי, למנה מכבדותי. זאת אומרת שרבי יוחנן גם כן ראה ערך בבגדים, ברור. השאלה היא מה ההשקעה? עד כמה האדם משקיע? אם, בסדר, צריך אדם ללבוש בגד נאה, לא צריך ללכת בסחבות, אבל הוא לא צריך לחשוב שכבודו יהיה תלוי בהופעה. זה הכוון. כן, זה, עכשיו, יש בגמרא במסכת שבת. מילי דף קוף ממה, משהו כזה, פרק תולי. לא, תעזוב, 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 תעזוב. יש דיון לגבי רבי יוחנן ושני תלמידיו, רבי עמי ורבי עשי. רבי עמי ורבי עשי עלו מבבל, ובבבל קראו להם רב עמי ורב עשי, קיבלו סמיכה בארץ ישראל, נקראו רבי עמי רבי עשי, והם היו לפני כן תלמידים של רב הונה. רב הונה היה תלמיד של רב. רב הוא חברותה של רבי יוחנן. אז זה שאם רבי עמי ורבי עשי עולים לארץ ישראל ולומדים אצל רבי יוחנן, מדובר בזמן שרבי יוחנן כבר זקן מופלג, והם צעירים. וכיוון שרבי יוחנן היה זקן, לפעמים היה נרדם באמצע השיעור. ככה זה מסופר. אז, ואז התלמוד מספר לנו על השיחות שהיו בין התלמידים הבבליים שלו בזמן שהוא ישן. אז על מה דיברו שם? דיברו על ההבדלים בין בבל לארץ ישראל. זה השיחה, שיחת היום של תלמידי הישיבה אצל רבי יוחנן. בכלל רבי יוחנן היה קנאי גדול לארץ ישראל. והיה לו קפדה על זה שרב ירד לבבל וכל הדברים האלה. ורבי עמי ורבי עשי מתחילים לדון בשאלה מדוע עופות שבבבל שמנים. מה פירוש השאלה? בבל זה גלות. אז היה צריך להיות שיהיה דלות. ואנחנו רואים שהעופות בבבל שמינים. עונה לו השני, בוא והראיך במדבר עזה, איפה שהיום חיילנו, שמנים מהם. יש שם, רק אתה צריך לחפש, אתה לא מצא, אתה לא הסתכל על בכל מקום, אבל יש יותר שמנים. ועוד, מדוע חגים שבבבל שמחים? אז השני עונה לו, זה בגלל שהם עניים. אז עניים הם אוהבים את החגים, כי אז סוף סוף הם שמחים קצת. ועוד כל מיני דברים שמבדילים בין בבל לארץ ישראל, שלכאורה נראים כמעלה לבבל, אבל באמת הם מעלה לארץ ישראל. ואז אחת השאלות זה, מדוע תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מה זה מצוינים? לבושים בבגדים רבניים מכובדים. מה המונח מאחורי השאלה הזאת? שבארץ ישראל לבושים פושטי. נכון? חולצת ריקו ולא יודע מה. אז זה, מה, זה לא מתאים, תלמידי חכמים בארץ ישראל, למה הם לבושים ככה? אז השני עונה לו, מפני שאינם בני תורה. וככה הוא אומר לו, אינם בני תורה, אז צריך לעשות רושם. ואז רבי יוחנן התעורר. מה, זה מצחיק? לא, זה לא מצחיק, הוא התעורר, פשוט. ואז הוא התעורר, אמר להם, דרדקה, אתם ילדים קטנים. מה זה דרדקה? כבר, השיפוט שלכם, השאלות שלכם טובות, אבל התשובות לא נכונות. ואז שמה הוא מסביר על העופות ועל החגים וכו' וכו'. ובסוף הוא אומר, ומדוע אתם מלחמים שבבבל מצוינים? זה לא שהשאלה היא לא טובה, ובאמת יש תשובה אחרת, אלא מפני שאינם בני מקומם. אדם שנמצא במקום שבו לא מכירים אותו, כדי שידעו מי הוא, צריך לעשות רושם. במקום שבו כולם מכירים, לא צריך לעשות רושם. כלומר, ארץ ישראל זה המקום שלנו, התורה במקומה, ולכן אתה לא צריך להכריז עליה. כן, אז זה ההערה של הגמרא שם, שבארץ ישראל לא צריך בגדים מיוחדים. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, אז אנחנו רואים שתלמידי חכמים בארץ ישראל, הם כן לבושים בבגדים מכובדים. טוב, אז כנראה שהם עדיין קצת גלותיים. לא יודע. טוב. היו מצוינים כאן, כן, ששמו לב להם. כן, היו אבותינו מצוינים שם, הרב אשכנזי היה אומר, הם היו ציונים, אבל שם. כן. יש, בחוץ על הארץ יש קהילות שבהם יש מנהיגים ציוניים מדור לדור.
אני רואה הרבה, באמת רואה שבארץ, הרבה מבושים פחות מאשר, פחות מפואר מאשר מפואר, יחסית, אם יש
לב. אני לא שמתי לב. כן. טוב, אולי הם לא תלמידי חכמים. טוב. כן, השאלה היא איך יודעים שאדם הוא תלמיד חכם. יש כמה אפשרויות. אחת זה איך הוא לבוש. אפשרות שנייה, אם הוא יודע תורה. טוב. רבי ישמעאל, אני קורא כאן משנה זין. רבי ישמעאל בנו אומר, החוסך עצמו מן הדין. פורק ממנו, אגב, סתם ככה, איך זה יש התנאים שקוראים להם ישמעאל? יש רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, ויש רבי ישמעאל בנו של רבי, רבי יהודה בן ברוקה, ויש גם רבי ישמעאל בנו של רבי יוסף. כן, אז רואים שהשם ישמעאל היה מצוי. כן, אז יש על זה דיון בספר שם הגדולים של אחידה. מרן אחידה כתב איזה מין אנציקלופדיה מדהימה, אגב, של כל הרבנים וכל הספרים שהוא הכיר. זה יקרא שם הגדולים. כל מי שעושה מחקר באוניברסיטה על תולדות הרבנים וכולי, משתמש בספר הזה. לא תמיד הוא אומר, אבל משם לוקחים. כן. וגם מיגרת רב שירה גאון. אז שם אהודן, האם מותר לקרוא לאדם בשם ישמעאל? ואז הוא מביא שמכיוון שזה שם נאה, וישמעאל עשה תשובה, ישמעאל המקרה עשה תשובה, זה בסדר, אפשר לקרוא.
גומר זה שם נאה?
כן.
לאסתטיקה של השם.
כן, כן, יש במדרש תנחומה שאומר, יש אלה ששמותיהם נעים ומעשיהם נעים, שמותיהם נעים ומעשיהם כעורים, שמו כעור ומעשיו נאה, ושמותיו ומעשיו כעורים. אז, ושם המדרש מביא דוגמאות. בין היתר מביא ישמעאל. ישמעאל שומע אל, ולכן שם נאה, כן. אבל ישמעאל המקראי לא נחשב לדמות, כן. כן, אז רבי ישמעאל בנו אומר, אגב, מצאנו גם רבנים בשם ישמעאל גם בתקופה שאחרי האסלאם. כן, כן, טוב. רבי ישמעאל בנו אומר, החוסך עצמו מן הדין. מה זה חוסך עצמו מן הדין? יש אפשרות, הוא יכול להיכנס לבית משפט ולתבוע את חברו. אבל הוא במקום זה מעדיף לוותר. זה בסדר או זה לא בסדר? טוב, באופן אישי, הוא יכול לוותר. ויש לזה מעלה, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שווא. זאת אומרת, זה המלצה. המלצה, אתה לפני שאתה נכנס לבית המשפט, תחשוב מה אתה תפסיד מזה שאתה אולי תזכה, אבל אתה תגיע למצב של איבה, גזל ושבועת שווא, כי בית דין ישביע וכדומה, והגס ליבו בהוראה, מה זה גס ליבו בהוראה? זה מי שמורה הוראה, כלומר זה הרב כבר, זה לא הניגש למשפט, והוא קל לו לפסוק הלכה. כן? כלומר, בכל מקרה הוא יפסוק הלכה, מה שלא יהיה, הוא מלא גאווה. זה נקרא גס ליבו בהוראה, שוטה, רשע וגס רוח. כן? למה הוא שוטה? מה? למה הוא שוטה? כי הוא חושב שהוא יודע, ואולי הוא לא יודע. צריך לברר. כן? מה אתה גס ליבך בהוראה? רשע, כי אתה תחייב שלא מן הדין. ואתה תגיע לטעות. ומלא גס רוח שזאת גאווה. לחשוב שהוא לא יכול לטעות. אז זה שלושת הדברים האלה, לכן... כל אדם שבא להורות צריך להיות מה שנקרא ירא הוראה. גם כשאדם יש לו היתר הוראה, קיבל סמיכה לרבנות וכדומה, מן הראוי שלא כל דבר יעשה בלי התייעצות. הוא יכול להתייעץ עם אנשים שהם גדולים ממנו, ולשאול האם אני פוסק נכון, מה דעתך וכדומה. הלכה חטא, משנה חטא, זה גם קשור לבתי דינים. כן, כל זה רואים שזה הנהגות של דיינים. כן, זה הרמב״ם אומר, מדוע מסרת אבות נמצאת בסדר נזיקין, כי סדר נזיקין זה עניינם של הדיינים, והרבה מאוד משניות שמסרת אבות עוסקות במעמדו של הדיין. הנה פה זה דוגמה. הוא היה אומר, אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי, אלא אחד. מי זה אחד? הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לדון יחידי? הרי בעיקרון, בדין צריך להיות מורכב לפחות משלושה אנשים. התלמוד אומר במסכת סנהדרין, שניים שדנו, דינם דין. דיניהם דין, אלא שנקראו בדין חצוף. כן, מה אתה לא, לא, לא רוצה להביא את השלישי, בעצם, כי השלישי זה במקרה הזה, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, הם הכריחו את הקדוש ברוך הוא להשתתף בדין, אז זה חוצפה. אבל אם אדם הוא יחידי, אז קודם כל אסור לדון. אבל אם הצדדים מסכימים שהוא יהיה דן יחידי, זה בסדר. כן? זה מדין בוררות. זה בורר לו אחד, בורר לו אחד. אז אפשר שיגידו, אנחנו מוכנים שאתה תהיה היחיד, או לפעמים מה שנקרא יחיד מומחה. אדם שהוא בסדר גודל של גדולי הדור, יכול גם לדון יחידי. ועל זה נאמר, אל תעשה את זה. אל תהיה דן יחידי. אז הוא מצרף אחרים איתו. שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר, קבלו דעתי. שהן רשאים ולא אתה. זאת אומרת, אז מה אתה עושה? אני לא דן יחידי, אז מה אני עושה? עכשיו אני מצרף שני חבר'ה. אבל אני מצפה שכיוון שאני צירפתי אותם, הם יקבלו את דעתי. ופתאום מתברר שהם לא מסכימים איתי. אז היום הפתרון לבעיות כאלה זה לשנות את ההרכב. כן? בבית המשפט העליון, אם ראש ההרכב חושב שזה הפסיקה לא תלך בכיוון שהוא רוצה, אז הוא מחליף את ההרכב, הוא מגדיל את ההרכב. זה בדיוק כנגד זה שהמשנה מזהירה. כן? שאין רשאין ולא עתה, כלומר כיוון שהם רוב הלכה כמותה. הרב מרדכי אליהו סיפר שכאשר הוא התחיל להיות דיין, אז צרפו אותו לשני דיינים, והוא היה בחור צעיר יחסית, ולא כל כך התחשבו בדעתו. בכלל, שני הדיינים האחרים דיברו ביניהם ביידיש, ורצו לפסוק את הדין. עכשיו, לפני שהתחיל הדיון, הרב מרדכי אליהו התפלל אותה תפילה של שאני לא אתאה וכו'. יש תפילה שאומרים לפני שנכנסים לדין, אז אמרו לו שני דיינים אחרים, לא צריך את זה. לא צריך את זה. הם פסקו ביניהם, ואמרו לו, תחתום. עכשיו, אם הוא חותם, אני לא מסכים. זה לא משנה, כי הלכה כמותם. כי הם הרוב. אז הוא אמר, הוא כתחתם, איני יודע. אם איני יודע, צריך להחכות עוד יום. באותו לילה, הוא עובר על הפסק שלהם, ורואה שכל שורה זה טעות. למחרת הוא מגיע אליהם, מראה להם שהם טעו מתחילה ועד הסוף. אמרו לו, אתה צודק, אבל איך זה שאתה ראית מה שלא ראינו? רק אני התפללתי ואתם לא. טוב, רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. מה פשט? פשוט מאוד. אם למרות העוני האדם עוסק בתורה, סימן שהעוני הזה לא מוצדק, אז הוא יקיים אותה מעושר, מתוך עושר. אבל אם יש לו עושר ואיננו עוסק בתורה, והעושר הזה לא מוצדק, אז הוא יקיימה, הוא יבטלה, כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. אפשר גם להבין, כל המקיים את התורה מעוני, שמכוח העוני הוא הגיע לתורה. כן? זאת אומרת, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, כי הוא לא מחשיב, העני, הוא לא מחשיב כל כך את העולם הזה, כי ממילא אין לו חלק בעולם הזה, לכן הוא עוסק בתורה. אז הוא מקיים את התורה מעוני. סופו לקיימה מאושר, כיוון שאנחנו רואים שהוא בכל מקרה מעדיף את התורה, אז האושר לא יקלקל אותו. לעומת זה, מי שמבטל את התורה מאושר, סימן שהאושר קלקל אותו. לכן סופו לבטלה מעוני. זה בעצם לטובתו, שסופו לבטלה מעוני. יוד. היום אנחנו הולכים בקצב אדיר. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק, ועסוק בתורה. אני רוצה להבין קצת את המשפט הזה. מה זה הווה ממעט בעסק? עסק הכוונה פרנסה. אז מה הוא אומר? ש... אז אם אתה תתעסק כל הזמן בפרנסתך כל היום, לא תוכל ללמוד תורה. לכן, הווה ממעט בעסק. מה רבי מאיר לא אמר?
לא לעסוק.
נכון, הוא לא אמר אל תעסוק. אלא ממעט בעסק. וזה למדנו לפני כן במשניות קודמות, שתורה נקנית, לא, זה דווקא פרק שישי, שהתורה נקנית במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, מיעוט דרך ארץ, נכון? הרב צבי יהודה קוק היה מסביר מה זה מיעוט צחוק. קצת צחוק צריך. מיעוט שיחה, צריך קצת שיחה, מעט צריך. אז אבי ממעט בעסק, כלומר צריך מעט עסק כדי שתוכל לעסוק בתורה. אבל אם אין לך פרנסה בכלל, איך תעסוק בתורה? לכן רבי מימי אומר, אבי ממעט בעסק ועסוק בתורה. כן? ועל זה נאמר גם טוב תורה עם דרך ארץ, אבל אבי ממעט בעסק ועסוק בתורה. אז לכאורה זה נגד התפיסה המקובלת שראוי לאדם שלא לעסוק בעסק כלל, ויעסוק רק בתורה. טוב, כנראה שרבי מאיר לא ידע את ההלכות האלה, והוא סובר שצריך לעסוק. והווה, אגב, יש בגמרא מסכת ברכות שרבה היה אומר לתלמידיו, לא לבוא אל בית המדרש שלו, בתקופת ניסן ובתקופת תשרי. כי זה היה הזמן של העבודות החקלאיות, ואז הם היו צריכים לעבוד הרבה, ואז הוא אומר, כדי שלא תהיו עסוקים בפרנסתכם כל השנה. כלומר, שאר הזמן הם היו באים ללמוד אצלו, אבל בתשרי וניסן לא. וזה אומר שקודם כל הם צריכים קצת לעבוד, זה ברור. אבל רגע, רציתי להוציא, להגיד על זה משהו. כן. כן, זהו. היום בחורי ישיבה, גם כן, בתקופת ניסן, תקופת תשרי, במה הם עוסקים? בשוק ארבעת המינים, באפיית מצות. נכון? זה נקרא ימי ניסן וימי תשרי. ומזה, הרבה פעמים, אנשים שעומדים בתורה, עושים את ה... את הקופה בתקופה הזאת, מוכרים שכח וכל מיני דברים כאלה. רק בעיה אחת, הגמרא אומרת שמצוות סוכה זה מצווה שאין, שהיא מצווה קלה, בגלל שאין בה חסרון כיס, זה לא עולה כסף. מה? טוב, כי למה זה לא עולה כסף? כי הגמרא אומרת, בחג הסוכות תעשה לך, באוספך מגורנך מיגבך, שהסוכה קשרה בפסולת גורן ויקב. פסולת גורן ויקב זה מה שזורקים. אז האדם, במקום לזרוק, משתמש בפסולת. לא, זה לא, זה לא עולה כסף. אין חסרון כיס. כי לכל אדם יש גם גורן וגם יקב. למה יש לו גורן? כי הוא מגדל חיטה וסעורה. למה יש לו יקב? כי הוא מגדל גפנים. כן, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה הברכה שהתורה נותנת. מן הסתם, כל אדם יש לו... תולד גורן ויקב, ומזה הוא עושה את הסוכה. פשוט. טוב, אז איפה היינו? ושפל רוח בפני כל אדם. אז למדנו איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, ושמה תאמר, אבל אין לי מה ללמוד ממנו. על זה נאמר אצל שלמה המלך, ויחכם מכל האדם, אמרו חזל, מה זה שהוא יחכים מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן. זאת אומרת, וזה...
מה אפילו פה?
זה ודאי, היה לו מה ללמוד מכל אחד. יחכים מכל אדם. זאת אומרת, חרש שוטה וקטן, יש לו מה ללמוד. כן, הבעל שם טוב נדמה לי שאל את תלמידיו, מה יש ללמוד מתינוק ומה יש ללמוד מגנב. צריך הלכו וחיפשו והגיעו למסקנה שהתינוק תמיד שמח, וכאשר הוא רוצה משהו, הוא לא יוותר עד שיקבל, והגנב הוא מוכן לעבוד בלילה ולהסתכן. זה, כלומר, הוא עושה מאמץ. אז יש מה ללמוד מגנב ומתינוק. אז הווה שפל רוח בפני כל אדם, כי מכל אדם יש לך מה ללמוד. עכשיו, זה דבר הזה יש... מה?
מה זה מה שפל רוח? ללמוד אני מבין, אבל שפל רוח בפני כל אדם זה
קצת... כן, שעל רוח שתהיה מוכן ללמוד ממנו. זאת אומרת, יש ענבה ויש שפלות הרוח. הענבה זה המידה האמצעית, שפלות הרוח זה המידה הקיצונית. למדנו מספר בנצירה, מאוד מאוד, וגם מרבי לויטס איש יבנה, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אינו שרימה ובן אדם תולע. זאת אומרת שהאדם זקוק לפעמים להגיע למצבים קיצוניים של שפלות הרוח, של השפלת עצמו, ולא רק כדי לקבל מחברו. לקבל משהו טוב או איזה לימוד שיש לו מחבר. יש על רוח בפני כל אדם. כי הרי תמיד יש לך מה ללמוד מאחרים. נגיד הוא טיפש, יש הרבה מה ללמוד מהטיפש. וגם מהרשעים יש מה ללמוד. עכשיו, זה גם אומר דבר מאוד משמעותי לגבי החברה הישראלית, שהיא כידוע החברה שבה יש שסעים וכו' וכו'. זה האי הבנות בחברה, זה בא בגלל שאנשים לא מוכנים לקבל שיש לשני מה לומר. זה לא שהוא צודק, אבל יש לו מה לומר. יש לו מה לומר, תקשיב. ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לך שכר הרבה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. זאת אומרת שאם אדם בטל מן התורה, אז הוא בעצם מזמין חיים של בטלה, של ביטול. אז יש אחרים שגם כן שיבטלו אותו, מה שאין כן, הוא היה עוסק בתורה, לא היו מתעסקים איתו. היו נותנים לו לעסוק בתורה, אבל אם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. אם עמלת בתורה, אז זה עמלת. עמלת זה להתאמץ. כן, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם. אז משפטיי תשמרו, זה מצוות לא תעשה. ועשיתם אותם, מצוות עשה. אז מה זה, אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. האם זה אומר שאני צריך לסבול? התשובה היא לא. אפשר ללמוד בנחת. כן, לפעמים אנשים חושבים שלימוד צריך להיות קשה. לא, לימוד לא חייב להיות קשה. צריך להיות אמיתי. אתה צריך לתת, להתאמץ כל הדברים שדורשים את בירור האמת. יש סיפור על רבי זלמן מוולוז'ין. מי זה? אח של רבי חיים וולוז'ין. נכון. רבי חיים וולוז'ין היה תלמיד חכם עצום. רבי חיים וולוז'ין העיד עליו שהוא יותר גדול ממנו. כלומר שרבי זלמן גדול ממנו. הוא נפטר בגיל 37. אבל הוא היה גאון עצום, יש עליו סיפורים מדהימים על הידענות שלו בתורה והעמקה שלו. והוא היה, כל דבר שהוא היה עושה, היה מביא את הדרשה של חז"ל. למשל, פעם הביאו לו אורח. אז הוא אומר, יש אורח, למד כל הלכות קבלת אורחים. ואז פתח לו את הדלת. כן, טוב, הוא היה מסוגל לעשות את זה מהר. אבל יש, פעם הוא היה חולה, לכן הוא שכב. כיוון שהוא שכב, אבל הוא המשיך ללמוד. היה לו איזשהו ספר שהוא היה זקוק לו בשביל להבין את הסוגיה, והספר היה על ארון גבוה. זה דרש הרבה מאמץ מצידו. אז הוא אמר, יש דרשה. הרי כתוב על המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא ולא מעבר לים ולא בשמיים וכו'. אז אומרת הגמרא על זה, סימן שאם היא הייתה בשמיים, היית צריך ללכת לשמיים להביא אותה. אם הייתה מעבר לים, הייתה מחויב ללכת מעבר לים, הרי כשהתורה היא לא מעבר לים ולא בשמיים. אז אומר, אבל עכשיו, התורה שהוא זקוק לה, כן בשמיים, זה מעל הארון הקשה, אז הוא עשה את כל המאמצים שלו כדי להביא את הספר. כן? אז גם פה, זה, אם עמלת בתורה, זאת אומרת, אתה צריך לעשות מה שצריך כדי לברר את האמת. מה? פת במלח, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשכב, וחיי צער תחיה, כך היא דרכה של תורה. נו, אז מה הקושיה?
אין
לכאורה
צריך להיות משהו.
אז ככה צריך? לא, מה פתאום? מה פתאום? איפה זה כתוב?
אפילו אם.
אפילו אם, זה הכוונה. אפילו אם אתה מגיע למצב, שמה שיש לך לאכול זה פת במלח, בכל זאת בתורה אתה עמל. זה הכוונה. כן? יש, היה יהודי אחד, דיברתי עליו כבר פעם, רבי מורד, הרב מרדכי ידיעו. כשהוא היה צעיר, היה לו חדר אחד. הוא רצה ללמוד בלילה, אבל אשתו ישנה. אז הוא היה מדליק נר קטן מתחת לשולחן עם מפה, כדי שהוא יוכל ללמוד. אז אחר כך, כשהוא כבר היטיב את מצבו, הוא לא המשיך ככה. בסדר? כך היא דרכה של תורה. אז על זה היה אומר הרבי מאיר מלובלין, על הארץ תישן וכו' וכו', כך היא דרכה של תורה. טוב. אבל זה אפשר להבין למה, מה הקשר. כי התורה היא לא מהעולם הזה, היא מהעולם העליון. אז המוכנות לוותר על האחיזה בעולם הזה, יש צד של שייכות התורה. כן, לא חושב, אבל אין ההדרה של הסבל. איך אומר הרמב״ם, שהנזירים אצל האומות, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא שונא הגוף ורוצה באובדנו, בעיבודו. כן, הוא אומר, לא מצאנו בכל התורה כולה הדרכה כזאת. הוא אומר. כן. אפילו הנזיר, שכתוב, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי על איזה נפש חטא זו, שצייר עצמו מן היין. אפשר לחיות בלי לשתות יין. המוסלמים כל החיים לא שותים יין. כן? אז מה כל כך? כן, אבל אם יש לו צער מזה שהוא לא שותה יין, יש אדם שלא אוהב יין, או שזה לא אומר לו הרבה. בסדר, אבל אם הוא אוהב יין והוא מצייר עצמו מן היין, זה חטא. יש אפילו, טוב, זה קשור לדיני ביטול תורה. יש ברמב״ם, הוא כותב בהלכות מלכים, שמלך ישראל אסור לו לשתות יין. זה אדם מיוחד, אסור לו לשתות יין. למה? כי זה יבטל אותו מהתורה. אם הוא ישתקר, יבטל מהתורה, והתורה דיבקה אותו בלימוד התורה יותר מכל אדם, ולכן אסור לו לשתות יין. שואל הרב איסר זלמן מלצר, בעל ספר אבן האזל על הרמב״ם. היה נקרא סגן ראשי הישיבות, הוא היה תלמיד של הרב קוק, אז לא יודע אם תלמיד, אבל היה מיודד עם הרב קוק, היה ראש ישיבת עץ חיים בירושלים. ואז הוא שואל שם בפירושו על הרמב״ם, ולכאורה כל אדם אסור לו לבטל תורה. ולא מצאנו שאצל שאר בני אדם אסור לשתות יין. אז מה התשובה? הוא אומר מכאן שביטול תורה זה מושג יחסי. יש אדם שאצלו ביטול תורה יותר משמעותי, ויש אדם שפחות. למשל, תלמידי ישיבה, שעניינם לעסוק בתורה, אז אצלם אסור אפילו דקה אחת לבטל תורה. אבל אנשים שזה לא עניינם, לא קבועים בלימוד תורה, אז ביטול תורה לא נחשב כל כך באותה המדרגה. כן? טוב, משנה י' א'. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אגב, יש הלכה שתמיד הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. אבל זה במשנה ולא בברייתא, אבל פה זה משנה, זה הלכה היא כמו... יש הלכה שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב. כל מקום שאתה מוצא דבריו שרבי אליעזר בן יעקב, הלכה כמותו, שמשנתו קו ונקי. זה קו, מעט דברים, אבל זה נקי. יש כאלה שספרו, מצאו שכמה הלכות יש לרבי אליעזר בן יעקב בתלמוד, 102. קו ונקי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. מה זה פרקליט וקטגור? פרקליט זה הכוונה הגנה, קטגור זה, זה, זה תביעה נגדו. כן, עכשיו, מה הוא מחדש כאן? ברור שמי שעושה מצווה מקבל שכר. מי שעושה עבירה מקבל עונש. מה החידוש כאן?
שאין קיזוז אולי?
שאין קיזוז, יפה. כלומר, על העבירה יש קטגור, על המצווה יש פרקליט. כן, לא תגיד בוא נעשה קיזוז, כמה מצוות, כמה עבירות, זה מאזן את זה. לא, זה כל דבר נידון בפני עצמו. כן. עכשיו, דבר נוסף, יש עוד משהו, וזה שבשעה שהוא נמצא ב... כלומר, בתביעה, אז המצווה מגנה עליו. יש לו פרקליט אחד. תשובה ומעשים טובים, כתריס, בפני הפורענות. מה זה? תריס. מגן. כן, זה מילה לועזית במקור. זה, זאת אומרת, שאל תאמר שכיוון שהוא... שיש לו כבר קטגור, אז זה הלך עליו, לא, תשובה ומעשים טובים. יתריז בפני הפורענות, רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה זה כנסייה? כינוס, כן? אנשים שמתחברים ביחד. עכשיו, זה גם יכול להיות אצל האומות. כן? יש יש מה שנקרא אידיאולוגיות אוניברסליות. למשל, התנועה הקומוניסטית, זה כנסייה. הם קראו לזה האינטרנציונל, נכון? הראשון, השני, השלישי והרביעי. ויש דתות, כן, דתות, זה גם כן, התכנסות, מתכנסים, ביחד, יש הפגנה, כנסייה, כן? השאלה היא, האם זה מתקיים או זה לא מתקיים? אז אומרים, זה לשם שמיים, מה פירוש לשם שמיים? להביא את השמיים על הארץ. כלומר, יש אידיאלים למעלה, מקראים שמיים, את האידיאלים האלה צריך לממש. אם זה מצליח לממש את האידיאל, זה מתקיים. אם לא, זה לא מתקיים, זה בהגדרה. אפשר לומר, כן, בדיוק. אם זה בשביל אינטרסים, אז זה יתפרק. כל אחד בסופו של דבר רוצה את עצמו, על פני השני. כן, ברור. שאינה שם שמיים, אין סופה להתקיים. משנה י' בעת.
סופה
להתקיים
זה אומר לאורך זמן?
לא. שיהיה תוצאות למעשה. כן, יש, אנחנו רואים, זה די מדכא מה שהוא אומר כאן, כי הרי אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שהיו התכנסויות, וההתכנסויות האלה בטלו. כן, אני חושב על כל האידיאולוגיות וכל הדתות, הכל נופל. ואז נשאלת השאלה, למה? אז אפשר להגיד, זה לא לשם שמיים. אז כל העמל האנושי היה לשווא? כן, זה השאלה. אבל לא אומר סופה להתקיים, להתקיים זה בלי סוף. שאמורה להתקיים. טוב, זה כבר כמו הפירוש של רבנו סעדיה גאון, והארץ לעולם עומדת, מה זה לעולם? כל ימי קיומה. אבל כשנגמר קיומה, אז לא. כן. אפשר גם את זה להגיד. אבל אני חושב שיש פה משהו אחר. אין כנסייה שבה לא יצא בסוף משהו חיובי ממנה. כלומר, כל האידיאולוגיות נופלות, אבל תמיד משאירות איזשהו גרעין שאחר כך משמש לשלב הבא. יש בגמרא שרב נחמן שאל את רבי יצחק, אמר לו, מי שמי הלך, אימת התה בר נפלה. אמר לו, מי שמי הלך, אימת עתה בר נפלה. התרגום, זה לא, זה מה שרצית?
רציתי תארמית קודם.
הוא שאל אותו, האם שמעת, האם יש לך ידיעה, מתי יבוא בין הנפלים?
לא עושה.
אז שאל אותו, מי זה בין הנפלים? אמר לו, משיח. אמר לו, למה אתה קורא לו למשיח בין נפלים? האם אתה אומר על מישהו נפל? זה לא יפה. בין נפל, עוד יותר לא יפה. בין נפלים, אין מה לדבר. נכון, בכלל, אני לא יודע איך לנפלים יש בין, אבל... אז אמר לו, כן, מה אתה רוצה? זה פסוק מפורש. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. אז סוכת דוד נופל, זה בין הנפלים. מה המשמעות של הדבר? שהמשיח הוא התוצר של כל ההפלות המשיחיות שהיו במהלך ההיסטוריה. כלומר, לכל אידיאולוגיה גדולה או לכל דת גדולה, יש כוונות. ועד שזה נופל, אבל תמיד נשאר המורשת של אותה הנפילה, וזה נשאר. ואז התפקיד של המשיח זה לקבץ את הנפלים האלה. אני רוצה להביא דוגמה אחת, למשל, הקומוניזם. הקומוניזם נפל, אבל נשאר מזה הדאגה לזכויות הפועלים. כן? כלומר, המודעות לזה שיש דבר כזה פועלים, ושיש להם זכויות וכו'. זכות השביתה, כל זה בא מהתנועה הקומוניסטית. אז זה מה שנקרא בין הנפלים, וזה מה שאומר סופה להתקיים. כן? כלומר, מה שלשם שמיים בתנועה, באותה כנסייה, סופו להתקיים. מה שאינו לשם שמיים, אין סופו להתקיים. זה כמו שהרמב״ם אומר רק רגע, לגבי כתיבת ספר משנה תורה. הרי הוא כתב ספר נפלא, משנה תורה. ואז התחילו לתקוף אותו. תקפו אותו בכל הכיוונים. הכותב הרמב״ם, לא קרה לי דבר שלא חשבתי שיקרה. אבל אני יודע שבדורות הבאים, כאשר תסור הקנאה מלב בני האדם, כל ישראל יזדקקו לספר שלי. כן, זאת אומרת שיש איזה שלב שבו יש קנאה, זה בכל סוף נעלם, כן. לא, הנוצרים כבר לא קיימים מזמן. לא, נגמר. כן, כלומר, יש מה שנקרא פרפורי גסיסה, אבל הנצרות גמרה את תפקידה מזמן, היא כבר לא הגורם, הייתי אומר, הרוחני של החיים. יש הרבה, נגיד, תבניות מחשבה שנשארו, זה כן. אבל זה כן מניע את התת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי. כן, כן, אבל יש אני מציע לך לראות את מלך האריות. סרט נוצרי לחלוטין. אז אני מסביר לך. שמה בעצם יש האריה התמים, הטוב, ויש האריה הרשע, סקר. כן, וסימבה, כל כך תמים, הוא מאמין לטוב ליבו של אותו רשע. עד שבסוף הרשע מנסה בכל זאת להרוג אותו, ואז יש לו זכות הגנה עצמית, אבל אז בדיוק מה שקורה זה שהצוק שמתחת לרשע נופל, נעשה הצדק, אבל לא הוא לכלך את ידה. כן? ואם לא מספיק לך, תראה את הסרט הנוצרי שתי אצבעות מצידון, ששם גם כן. יש איזה מין מוסר נוצרי עמוק מאוד, שאומר אסור לפגוע ברשע. כן? זה, אגב, היחידים שמסוגלים לקיים את המוסר הנוצרי זה היהודים, הם המציאו אותו. כן. אז לכן הנצרות כן ממשיכה להשפיע, אבל מתחת לפני השטח. כן.
אני חושב שכן יכול
לקיים
הנצרות.
בוודאי. הנאצים העריצו את הכוח, את הגבורה. עכשיו, כיוון שזה הדבר היחיד שהם העריצו, אז זה נהיה מפלצת. אבל עצם הרעיון שבריאות הגוף היא מעלה באדם, והגבורה מעלה באדם, זה דבר אמיתי. כן? ברור. טוב. שמשון היה צולע, נכון. ואז מה הקושיה? נכון, הרוחניות של שמשון מביאה לו כוח פיזי, זה נכון. אגב, הוא לא היה צולע, הוא היה בלי רגליים בכלל. כן, כן. מה? כן, מציירים את שמשון, זה עם העמודים. לפי חז"ל הוא היה... הוא היה חזק. כן. טוב, אני חושב שזה הגזמה של חז"ל כדי להראות את הגבורה של שמשון. טוב. רבי אלעזר בן שמוע אומר, כן, משנה י' ב'. יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. זאת אומרת, פה כל, הוא מעלה מדרגה. יהי כבוד תלמידך, שלכאורה צריך להיות פחות מהכבוד שלך, יהיה כשלך. וכבוד חברך כמורה רבך, מורה רבך כמורה שמיים. אז יוצא לפי זה שהכל עולה עד אין סוף. כן. עכשיו, למה צריך שכבוד חברך יהיה חביב עליך כשלך? יש לזה כמה סיבות. האחת, זה שבלי תלמידך, אתה לא תגיע לכלום. כי הרי רמה רבי עקיבא, שהוא יותר למד חוכמה מתלמידיו, יותר מכולם. יש פה עוד משהו, והוא שהנטייה הטבעית של המלמד זה לזלזל בתלמיד, כי התלמיד זקוק לו. כן? אז כן, אם אתה רוצה באמת שתלמידך יהיה תלמידך, אתה צריך להתייחס אליו בדיוק כשווה לך. ואז אתה מרומם אותו במקום ליפול ממנו. וכבוד חברך כמורה רבך, כי הרי מחברך אתה לומד כמו שאתה לומד מרבך, ומרבך אתה לומד כמו שהרי מורה שמיים. עכשיו, זה דבר מעניין. למה כמורה שמיים? הרי אצל הפילוסופים, מורה הרב זה מצד חוכמתו, לא מצד האלוהות. בגלל שאצל הפילוסופים, או אצל אנשי המדע, החוכמה לא באה מן השמיים. היא נתון של הטבע. מה שאין כן בישראל, מה שהרב מוסר זה לא שלו. אז לא צריך לכבד אותו מצד עצמו, צריך לכבד אותו מצד שהוא מוסר את דבר השם. וזה ההבדל בין סוקרטס לבין תלמידי חכמים. סוקרטס אמר על עצמו שהמקצוע שלו זה מיילדת. כן? אמא שלו הייתה מיילדת את הגוף, והוא היה מיילד את נפש התלמיד. קוראים לזה מיוטיקה. כן? הוא היה שואל שאלות את התלמיד, ואז התלמיד היה מתוך כך מגלה דברי חוכמה, ובעצם סוקרטס אומר, אני יילדתי אותו. אני המיילדת, והוא הנולד. והוא, כלומר, הוא האישה בהיריון שממנו מוצאים את החוכמה. בישראל זה בדיוק הפוך. ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות כתוב בלי וב, אותיות התלמיד. שהתלמיד הוא המיילדת של הרב. כלומר, יש משהו שעובר דרך הרב, והתלמיד מיילד את רבו ומוציא אותו. יוצא לפי זה שאצל האומות, האדם נחשב לגדול אם יש לו הרבה תלמידים, ובישראל הוא גדול אם הוא למד מאדם גדול. לכן הם נקראים תלמידי חכמים, הוא תלמיד של חכמים שקדמו לו. אז לכן כאן מורה רבך כמורה שמיים. לפי זה יוצא שאדם שאין לו רב, אבל הוא למד הרבה תורה, מה זה? עם הארץ. כן, זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות. מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. יוצא לפי זה שההגדרה של עם הארץ זה אדם מלומד בתורה כולה. זה הגדרה של עם הארץ. אבל הוא בעצם מלא ידע, אבל הוא לא יודע את רוח הדברים. ואת רוח הדברים אי אפשר לכתוב. זה דבר שרוכשים מתוך הדבקות בתלמידי חכמים, מתוך כך מבינים לאן דברי תורה מכוונים. כן. אה? לא על זה. לא, פה זה לא כתוב. יש כמה מקומות שנתנו הגדרה לעם הארץ. בסדר. בסדר. אבל עם הארץ זה לא מעלה כל כך גדולה. כן. אנחנו אומרים עם הארץ ביחס לתורה. כן. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. רבי יהודה, יש כמה משנות פה על עם הארץ. כן. למשל, אומר שלי שלך, שלך שלי. כן. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד. ששגגת תלמוד עולה זדון. טוב, מה זאת אומרת ששגגת תלמוד עולה זדון? חייבים מיטה על זה. כן, יש בגמרא על יואב בן צרויה. שיואב בן צרויה הלך להחריט כל זכר באדום. מה זה זכר באדום? זה רע המלאק. לא כל אדום, אלא המלאקים. והוא הרג את הזכרים. אבל התורה אמרה להרוג את כולם. אז שאל אותו דוד, מה קרה? למה הרגת את הזכרים? למה? אז כתוב מפורש, תמחה את זכר המלאק. אמר לו, מי לימד אותך? אז הביאו את המלמד של יואב, ודוד הרג אותו. למה הרג אותו? בגלל שעושה מלאכת השם רמיה. והארור עושה מלאכת השם רמיה. רמיה שהוא מרמה, הוא לא עושה מלאכת. אז השאלה, למה בעצם לטעות בזכר המלאק בכל זאת? לא כתוב ככה. אלא, אתם יודעים שאצל האשכנזים יש שאלה, ספק, האם אומרים זכר בסגול, או זכר בצרי סגול. כן? או, האם זה צריך לקרוא זכר או זכר המלאק. ולכן יש כאלה שקוראים פעמיים בפרשת זכור, זכר המלאק. כן? אז אפשר להבין שזכר בסגול, זה הכוונה זכרים. אז לכן אפשר להבין את הטעות של המלמד, שהוא לא דאג שיואב ילמד כמו שצריך. אז לכן, ששגגת תלמוד עולה זדון. כלומר, האדם, אם הוא טעה בתלמוד, אז הוא אחראי על התוצאות של מה שהוא עושה. כן? אם הוא לא למד בכלל, זה בסדר. למשל, אדם שלא יודע את הדין, אז הוא פטור מן הדין. אבל אם הוא למד והגיע למסקנה לא נכונה, שגגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר, אגב, אנחנו רואים את זה, הרבה קטסטרופות בהיסטוריה שלנו נבעו מטעות בלימוד. למשל, דווקא קרוב אלינו, תקופת השואה, שהיו תלמידי חכמים שהתנגדו לציונות. אמרו, תישארו פה. שגיגת תלמוד, יש לזה השלכות, לא? או לזדון. מה זה פש? כן. כן. או למשל, התלמוד... מי שהמקצוע שלו ללמוד את זה, הוא צריך... לא, לא כל, לא כל המשרד צריך ללמוד, אבל הרבנים, זה התפקיד שלהם. כן? כלומר, זה, זה, בשביל זה הם רבנים. כן? גם על שבט לוי, נאמר, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. לא אמרו על שאר השבטים שהם צריכים להורות. אבל התלמיד החכמים, זה התפקיד שלהם. יש ספר נקרא, אם הבנים שמחה. כתב אותו הרב יששכר שלמה טייכטל. היה מגאוני ישראל בהונגריה. ואת הספר הזה הוא כתב בשנת תשב"ב, כלומר 1942 בבודפסט, בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים כבר כובשים את כל אירופה, ואז הוא כותב ספר שלם בעד הציונות. הוא מדפיס אותו בבודפסט, באותם הימים, והוא מסביר, אני וכל הרבנים בהונגריה טעינו. למה? כי היינו עסוקים כל יום בהכנת השיעור בגמרא לישיבה למחר בבוקר. ואז עסקנו בכל הסוגיות התלמודיות הרלוונטיות לשיעור של למחרת בבוקר, אבל לגבי הציונות לא עסקנו בזה, כי היה ברור שזה טרף. אבל עכשיו שהתלמידים שלי כבר נלקחו להשמדה ואני נשארתי לבד, אז הגיע הזמן להעסק בסוגיה, וראיתי שהציונים צודקים. אז הוא כותב ספר שלם, אם הבנים שמחה, על הדבר הזה. בסוף הוא נהרג גם כן, הוא נהרג גם כן בשואה, והספר שלו יצא לאור, סיפור שלם, הרי המשפחה התנגדה להדפסת הספר, אמרו הוא לא התכוון וכו'. בסדר, ובכל מקרה את הספר הזה אפשר להשיג היום. זה מה שנקרא שגיגת תלמוד או לזדון, יש לפעמים טעויות שעולות לנו במחיר. יש יותר רחוק מזה, זה עם ישו הנוצרי, שהתלמוד אומר שרבי יהושע בן פרחיה לא נהג איתו כראוי, ולכן הוא התרחק וקרה מה שקרה. זאת אומרת, בעצם הגמרא מאשימה את רבי יהושע בן פרחיה בכל הצרות שהנצרות עשתה לנו. אינקוויזיציה, מסות הצלב, כן, השגיגת, וזהיר בתלמוד. כן, או אפשר גם להבין את זה ממה שקרה עם שבתאי צבי, כן, שבגלל טעויות בהבנת תורת הקבלה, הגיעו לאן שהגיעו שם, ודברים חמורים. אז זה שגיגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר, כאן אנחנו מגיעים לנושא רחב מאוד, שלושה כתרים הם. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. טוב, מה זה הכתרים האלה? כתרים זה לסמכות. יש סמכות שהתורה נותנת, סמכות שהכהונה נותנת, סמכות שהמלכות נותנת. כן? ואי אפשר לחברה הישראלית להיות שלמה, בלי שלושת הממדים האלה. כן, חייבים גם תורה, גם כהונה וגם מלכות. אז מה זה כתר שם טוב עולה על גביהם? היה אפשר להגיד, ארבעה כתרים הם. יש כתר תורה, כהונה, מלכות ושם טוב. אז זה לא. כתר שם טוב הוא לא כתר בפני עצמו. הוא הכתר שעולה על גביהם. זאת אומרת, אם יש תורה, כהונה ומלכות כראוי, אז יש שם טוב. אז כתר שם טוב עולה על גביהם. כן, זה כלי לומר, וגם למי שנושא בתפקיד של מלכות או של כהונה או של תורה. ברור. כי הרי מוכחים לחלק את התפקידים. כן, מי שעוסק במלכות לא עוסק בתורה. למרות שהוא אישית לומד תורה, אבל הוא עוסק בה בהנהגת המדינה. ויש מי שעוסק בתורה. ויש מי שעוסק בכהונה, כל אחד עם התפקיד שלו.
אבל זה אומר כתר שם טוב. אם כתר למשל זה סמכות, זה כתר שם טוב.
הכתר שם טוב זה גם סמכות. סמכות שניתנת לבעל השם טוב. למשל, יש... בהלכות קהילה, יש מה שנקרא שבעה טובי העיר. כן, כלומר, ועד הקהילה זה לא הרב, זה אנשים שהם עסקנים, והם נקראים שבעה טובי העיר. וההחלטות שלהם מחייבות, על פי ההלכה. למשל, הם קובעים איזה מס, כן, אומרים צריך עכשיו לאסוף כך וכך כסף, מטילים מס, ההלכה היא שהם צודקים. אבל, בתנאי אחד, שיש אדם חשוב שמסכים איתם. כלומר, אדם שהוא לא חלק מן הגוף של שבעה טובי העיר, אבל הוא בעל סמכות מוסרית. ובתור בעל הסמכות המוסרית, הוא צריך לתת את הגושפנקה. אם הוא אומר לא, אז לא. החברה קובעת. כן, ודאי. למשל, בווילנה, היה תלמיד חכם, שלא היה לא רב של וילנה, וגם לא היה כהד, וגם לא היה בוועד הקהילה, אבל התחשבו בדעתו, קראו לו הגאון מבילנה. כן? כלומר, היה ברור שכל החלטה חשובה בבילנה, צריך גם לשאול אותו. זה לא שהוא היה רשמית הרב של המקום. זה מה שנקרא כתר שם טוב, עולה על גביהם. כן. לא, זה לא נקרא. כלומר, כדי שאדם יוכל לפסוק הלכה לחברו, הוא צריך להיות הרב שהקהל מינה. לא יכול להיות סתם הרב. כן. אפשר לומר גם הרבי מלובביץ' שהיה סמכות כזאת, כן? אגב, פעם בבית משפט בארצות הברית, היה צריך הרב משה פיינשטיין להעיד. הוא זומן לבית המשפט. ואז השופט האמריקאי שואל אותו, אתה נחשב לסמכות הלכתית גדולה אצל היהודים, מאיפה באה הסמכות שלך? ככה שאל השופט. ורב משה ענה, אני לא יודע. אני, שאלו אותי שאלות והתחלתי לענות. אז יש דבר כזה. טוב.